בן גביר ועבריין מורשע. 13 הרשעות פליליות. 79 הרשעות תעבורה. זה רקורד של ראש ארגון פשע. אם אני הייתי עכשיו מורשע בעבירה פלילית, אני בספק אם היו נותנים לי בכלל לחצות את מפתן הדלת של תחנת המשטרה הכי פריפריאלית שיש.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע גיא רולניק. ענת ג'ורג'י בחופש השבוע. שמענו בפתיח את ג'וש בריינר, כתב המשטרה של עיתון הארץ. מיד מתחילים.
שלום, כאן דרור גלוברמן. אתם עוד מחכים בתור לרופאה? מוזר? כי למכשיר שיש לכם בכיס יש גישה לידע הרפואי הכי עדכני שיש. ואם תתנו לו רשות, הוא גם יוכל להתריע על בעיות בריאותיות לפני שתסבלו מהן, אפילו להציע טיפולים מתאימים. האתגר היום הוא להנגיש את כל הידע והיכולות האלה, ושם גם יכולה להיות ההזדמנות הגדולה שלכם. תואר השני בהנדסה רפואית של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, עם התמחות ייחודית ברפואה דיגיטלית, הוא מכפיל לכוח שחיפשתם, גם לבריאות וגם לקריירה. הרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים חפשו בגוגל, ההבדל הוא אפקה.
שלום ג'וש.
שלום גיא, מה שלומך?
לא כל כך טוב, ובעיקר קצת הידרדר מאז שקראתי את התחקיר שלך על המשטרה. תכף נדבר עליו. יש לנו הרבה נושאים לשוחח אליהם היום. אנחנו נפתח עם התחקיר על המשטרה בעידן איתמר בן גביר, שפרסמת בשבוע שעבר. אבל לפני שניגש לשם, קוראי הארץ ו-120 אלף העוקבים שלך בטוויטר, מכירים את עבודתך העיתונאית וגם את דעותיך. אבל לפני שנגיע אליהם, אני רוצה להתחיל עם ביוגרפיה קצרה או אפילו ארוכה שלך. אני רוצה לשמוע איפה נולדת, איפה גדלת, היכן התחנכת, וגם אם אפשר, איך כל אלה השפיעו על מי שהיית ומי שאתה היום.
תשמע, אני גדלתי בעיר אשקלון, נולדתי בקנדה, אבל ההורים שלי היו שם במסגרת שליחות של הסוכנות היהודית, לימדו שם עברית בבתי ספר, באוטובה ובטורונטו.
דרכון קנדי.
האמת היא שעוד לא חידשתי אותו.
אתה אופטימי.
וגם הבנות שלי זכאיות, וגם שם אני עוד אין להם אזרחות, ואני ממש מעכב את זה. כלומר, בזמן שכל החברים שלי כבר הצטיידו בדרכונים פורטוגליים, ודרכונים הונגרים, ומכל מיני סוגי דרכונים, אני ממש נמנע מלעשות את הצעד הזה, למרות שזה כמעט בלחיצת כפתור.
מה אומרת בת הזוג שלך על זה?
כי זה קשה, היא מפצירה בי.
כמה זמן זה כבר היא מפצירה?
אני חושב שמאז תחילת הניסיון להפיכה משטרית, וזה התעצם קצת טיפה במהלך המלחמה. היא אגב לא זכאית, אבל אני ממש נמנע...
גם שלך יהיה דרכון, היא לא יכולה לקבל מתוקף הניסויים?
לא, לא יכולה. היא לא יכולה לקבל, אבל אני לא עושה את זה, כי אני מבין שזה איזושהי אמירה גם, כלפי הבנות, כלפי עתיד המדינה.
כלפי עצמך?
כלפי עצמי. והסביבה שלי כולה כבר עם רגל וחצי בחוץ. כן, וזה מאוד קשה להגיד את זה, אבל אני כל פעם שומע על עוד איזה חבר שקיבל איזה פלושי בקנדה, וחבר שמחפש מקום בגרמניה, ועוד חבר שמחפש דירה באוסטרליה, וזה מאוד מייאש ומאוד מתסכל, ואלה אנשים שהיו יוצאים לרחובות כל שבוע.
מגמה הזאת היא אחרי 7 באוקטובר, או אחרי 4 בינואר?
אחרי 7 באוקטובר. אני חושב שהם מבינים שהאנשים שאחראים למחדל העצום הזה לא מתכוונים ללכת לשום מקום, והם רואים שמה שהם החלו לבצע באופן פומבי בינואר 23, הם עושים עכשיו באופן חשאי מתחת לרדאר, ואני חושב שהם חושבים שזה לא המקום הנכון לגדל את הילדים שלהם. הם הולכים אגב לשירות מילואים, כמעט כולם, והם פשוט חוששים שהילדים שלהם לא ימצאו את מקומם פה. כשהם רואים שאנשים אחרים שלא תורמים ולא משרתים מקבלים יותר.
ואתה מתווכח איתם?
כן, כן, עם חלקם כן, אבל אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. הנימוק המרכזי שלי זה שאת אירופה כבר ניסינו, וזה פחות הצליח, ושאי אפשר לברוח מהיהדות שלהם. ומהשורשים שלהם ומהמסורת שלהם, ובסופו של דבר גם אם ילכו לגרמניה או להונגריה או לארצות הברית או לקנדה, ככה אני ממש מרגיש שגם שם ירדפו אותם בגלל מוצאם, בגלל יהדותם. יכול להיות שזה קשור לבית הגידול שלי, שהתחלתי לספר שאני בא מאשקלון, מבית ציוני דתי, ההורים שלי אנשי חינוך, כיפות סרוגות, בני עקיבא.
מה הם אומרים לך?
לא, להם אין ספק שאנחנו נשאר פה. תראה, אני אמות פה, זה אין לי ספק. אני מקווה שגם הבנות שלי יחיו פה, אני מקווה שהם לא יצטרכו להיאבק על המקום שלהם פה.
זה מעניין שאתה אומר להם ברור, בגלל שאני שומע מהרבה אנשים שגם יש להם את הדיון הזה על התופעה, שאנשים נניח שגרים בארצות הברית ובאירופה, שאומרים עד לפני כמה שנים, ההורים כל הזמן לחצו עלינו, מתי אתם חוזרים. אחר כך זה התחלף ב... לא נורא אם תישארו, אחר כך זה התחלף ב... תישארו בחול. ובחודשים האחרונים אני שומע אפילו סיפורים על הורים שאומרים תישארו ואנחנו באים.
הדור שלי בינתיים איכשהו נשאר כאן.
בן כמה אתה?
אני בן 38. אבל המחשבות של הסביבה הקרובה שלי לעזוב הן הולכות וגוברות, זה אין ספק. ואני נאבק בזה גם מול הסביבה שלי וגם הרבה פעמים גם מול עצמי. אבל אני אומר חשוב, אני גדלתי כאן וכאן אני מתכוון לבלות את כל חיי, אבל זה כבר לא מובן מאליו. אני חייב להגיד לך שאני ממש חש איום קיומי למדינה, זה משהו שלא היה לפני שנה. אני חש ממש איום קיומי למדינה, גם מבחוץ, קודם כל מבחוץ, אבל אני רואה גם את ההתפוררות הפנימית של מוסדות המדינה, של זרועות אכיפת החוק של המדינה, שנדבר על זה תכף, וזה מטריד אותי לא פחות. אני לא יכול להבטיח לך שעיתונאים כמוני לא ימצאו את עצמם בכלא בשנים הבאות. זה משהו שהוא לא בלתי נתפס בעיניי, זה משהו שיכול...
ולפני לקרות. שנתיים, אם היינו יושבים פה באולפן, היינו אומרים בישראל אין סיכוי שזה יקרה.
נכון, תראה באיזה קלות זה קרה, רק עם הצעת חוק לכאורה תמימה, חוק אל ג'זירה. הרי מי רוצה שאל ג'זירה יפעלו מישראל, משתפים פעולה עם חמאס, ממונים על ידי קטר וכו', אבל תוך שבועיים מרגע שהחוק עבר כבר סגרו את משרדי AP בישראל. AP, שזה אולי מערכת התקשורת הגדולה, המבוססת, המוכרת בעולם כולו.
אחד מהמוסדות העיתונאים הכי ותיקים בעולם.
ופתאום כן. סוגרים את משרדיהם ממש בהפחה. שולחים פקחים, שולחים משטרה, לבלוש אחרי עיתונאים בהפגנות בתל אביב, האם במקרה משתפים פעולה עם אל-ג'זירה, או יש להם קשר עם AP, זה דברים בלתי נתפסים, אבל הם קורים עכשיו, עכשיו. ולכן אני אומר, המרחק הוא לא רב בין הצעת חוק שנראית לכאורה תמימה, כמו למשל צווים מנהליים או מעצרי בית מנהליים, שיקבע איזשהו קצין משטרה עבור ראש ארגון פשע, אבל פתאום אני שואל את עצמי, האם יכול להיות אולי שעיתון הארץ יוגדר יום אחד כארגון פשע, שכן משתף פעולה עם האויב, ואפילו את החוקים הללו שאנחנו חשבנו שהם לטובת ביטחון המדינה, עבור ביטחון הממשלה, או עבור ביטחונם של פוליטיקאים. אלה מחשבות שאני נשמעות אולי באמת לא מציאותיות, אני חושב שזה יותר מציאותי ממה שאנשים חושבים.
וואה, התחלת במהירות 180, אבל בוא נחזור רגע בכל זאת לתחנות, איפה גדלת ואיפה התחנכת, ואיך זה השפיע עליך מה שהיום. אוקיי, אז אתה גדל באשקלון.
נכון, אני גדל באשקלון בית ציוני דתי, כמו שאמרתי, בני עקיבא, ישיבה, אני בוגר ישיבה תיכונית, קצת בנתיב מאיר בירושלים.
ספר קצת על הישיבה הזאת.
נתיב מאיר, תשמע, ספינת הדגל של הציונות הדתית. כל המי ומי שולחים את ילדיהם ובגרו בוגרי המוסד.
איזה סלבריטיז היו איתך?
איתי? האמת, אני לא כל כך זוכר. אני מנסה לשכוח קצת את התקופה הזאת.
עכשיו את מה נזכר.
כן, אבל מדי פעם אני פוגש אותם בעיקר בשטח. אני רואה רבים מהם קצינים בצבא. אבל נזכיר כמה מבוגרי הישיבה, נדמה לי אלעזר שטרן וישי בר ושי ניצן כמובן, אבל לא בגרתי את המוסד ולא סיימתי את המוסד.
למה?
פחות התאים לי, פחות התאים להם.
עכשיו שאתה מסתכל על זה 20 שנה אחרי, איפה הייתה חוסר ההתאמה?
אני חושב שבעודף ביקורתיות שלי. כבר אז התחלתי לעבוד קצת בעיתונות, קצת במעריב הנוער, קצת בכאן דרום, והייתה לי הרבה ביקורת גם כלפי המוסד, גם כלפי הציונות הדתית, גם כלפי הדת עצמה, וגם כשחזרתי לאשקלון אחר כך כבר הורדתי את הכיפה, והתגייסתי לעיתון במחנה. אני זוכר שאורי אורבך בא לישיבה וממש, ודיבר בשבח התגייסות הציונות הדתית.
העיתונאי אורי אורבך.
כן. הטובים לתקשורת, ובאמת הרגשתי ששם מקומי, והתקבלתי.
וראית את עצמך אז שנכנסת לתקשורת כנציג הציונות הדתית בתקשורת?
במידה מסוימת כן, אבל כבר הייתי פחות עם כיפה. זאת אומרת, יותר באתי מהמקום הביקורתי גם כלפי הציונות הדתית וגם כלפי עולם הישיבות של הכיפות הסרוגות. זה גם הייתה תקופה שאינטיפאדה...
ואיזה יחס הרגשת מול העיתונאים, הטייפקאסט היותר רגיל שבאו מהשמאל ומתל אביב?
תשמע, אני הייתי נטע זרבה במחנה, כי אחד באתי מאשקלון והרוב באו מאזור המרכז, גם הייתי אז חובש הכיפה, כמעט היחידי, אני לא זוכר שהיה עוד חובש כיפה שם, אבל לא נתנו לי להרגיש שונה, והרגשתי חלק מהחבר'ה והשתלבתי מיד, אבל כן הרגשתי שנותן קול שלא היה אז בעיתון, וראיתי אנשים דומים לי גם בגלי צהל שנכנסו אז אל התקשורת, הקיוונוביק שהיה אז, ועוד דמויות, המצגל שהיה קצת בוגר מאיתנו, אבל כבר היה נציג מובהק של הכיפות הסרוגות והתבלט מיד.
אז איך הגעת להיות כתב משטרה?
אז אחרי הצבא התחלתי לעבוד בוואלה, הייתי שם בערך עשור, בין לבין התמחיתי, סיימתי לימוד המשפטים, והתחלתי להתמחות בפרקליטות, במחלקה לחקירות שוטרים. השלמתי את מבחני הלשכה, חזרתי לוואלה לתקופה של שנתיים, בדיוק בסערת פרשת 4000, בתפקיד של מנהל מערך הכתבים שם. מראות לא נעימים במפעל הנקניקים.
היית בתוך המפעל כן, ממש?
כן,
ראית את זה?
כן, וואו, כן.
הייתה לך איזה חוויה אישית סביב האירוע הזה?
אני זוכר אירוע, היו הרבה חוויות. הרבה חוויות לא נעימות, הרבה לחצים, אי אפשר לשכוח את זה. זה מוזר כי 95% מהעבודה שם הייתה עבודה עיתונאית, אמיתית, עם כתבים מובילים, והיו שם באמת השמות הגדולים. אבל 5% הללו שעסקו בנתניהו, היו בלתי נסבלים. מערכת לחצים מטורפת.
זה 5% שבגללם אלוביץ' צריך את וואלה.
נכון, חד משמעית. אני זוכר סיפור אחד, אגב, זה לא סופר, אולי הזדמנות טובה לספר.
הנה.
אני זוכר, הייתה כתבה, היה איזשהו ציון של נדמה לי יובל למבצע אנטבה. וחיל האוויר שחרר הקלטות של מערכות הקשר של המטוסים, אתה יודע, אנחנו רגילים לזה, מציינים איזשהו אירוע, מוציאים הקלטות נדירות, וצריך להגיד, ההקלטות עסקו רק בחיל האוויר, זאת אומרת, בחילוץ וכו'. אבל פתאום הגיעה דרישה להכניס את שמו של יוני נתניהו לתוך הטקסט. עכשיו, יוני נתניהו לא הוזכר שם בכלל, סרט מטכ"ל לא הוזכרו שם בכלל, אבל ממש דרישה חד משמעית, שאנחנו חייבים להכניס את יוני לתוך הטקסט איכשהו, פסקה על יוני, עם תמונה של יוני.
איך אתה היית מעורב בזה? מה? אתה היית רכז כתבים?
הייתי רכז כתבים, ומאוד לא רצינו שההשפעה של לשכת נתניהו, או, אני לא יודע מאיפה זה באמת הגיע, או ניר חפץ, שאני מעריך שזה היה הכיוון, אני לא רצינו שזה יגיע לכתבים, אז בכביסה המיוחלכת הזאת אנחנו טיפלנו, כלומר...
מי היה עורך שלך?
אז הייתה מיכל קליין, שגם העידה במשפט.
ומעליה היה
מעליה, את... אני חושב שזה הייתה תקופה שאף אחד לא ניהל את מערכת החדשות.
וואו, זה בעצם...
היא ניהלה את מערכת החדשות, לא היה עורך ראשי. אני יודע מה, אולי אבי אלקלעי היה שם.
הבנתי, אז זה היה בעיקר, אם מישהו המנכ״ל.
כן, וממש דחפו לנו את יוני נתניהו, למרות שאין שום קשר לכתבה הספציפית ההיא, כן, יוני לא היה קשור לאירוע, אבל היה חשוב מאוד להזכיר את היחס ליוני. ממש עצרנו הכל והמון לחצים להכניס כל הזמן את כתבי ההגנה של שר נתניהו במלואם בסדר, לא, תקופה שמעדיף לשכוח.
ובזמן אמת, מה חשבת? ככה נראית כל העיתונות, ככה נראית, זה מפלגת נקיות?
לא, ידענו שזה רק אנחנו, והכל היה ברור. הכל היה ברור, ואמרנו אחד לשני, אני זוכר שדיברתי גם עם דובי וגם עם דוב גילר וגם עם אבי אלקלעי. היה לנו ברור שזה יסתיים בלהב 433. היה לנו ברור, היה לנו ברור. וזה באמת יסתיים בלהב 433.
אז איך אתה ממשיך מוואלה?
אז אחרי וואלה פשוט הגעתי לארץ, חזרתי למקצוע של הכתב, של העיתונאי, שזה מה שאני באמת. ובעצם מסוף 2017 אני פה בעיתון, ככתב לעניין משטרה ופלילים, עוסק הרבה בחקירות של שחיתות ציבורית, ובהתנהלות המשטרה לצמצום חופש הביטוי וחופש המחאה, בעיקר בשנה, שנה וחצי, שנתיים האחרונות.
תכף נגיע למה שקורה בשנה וחצי האחרונה, ולפני זה אני רוצה איזה טיפה הקדמה. קודם כל, אתה רצית מאוד להיות כתב משטרה, זה מוסך הלומותיך או ש...
לא יודע, אני רוצה לעסוק בעיתונות, okay. זה מה שאני רוצה לעשות.
אוקיי, okay. אז בוא תסביר לנו למאזינים, מה זה בדיוק להיות כתב משטרה?
תראה, בהתחלה חשבתי שכתב משטרה זה לרוץ מזירת רצח לזירת רצח. וככה זה היה באמת בהתחלה, כלומר, כל אירוע דרמטי, הייתי בזירה, שוטרים זיהו אותי מיד, בעיקר באזור המרכז כמובן, שאני גר במודיעין היום, ותל אביב וירושלים, אלו היו הזירות שלי, החל מאירועים ביטחוניים בשער שכם, וזירות רצח ברחובות ובתל אביב. אני חושב שמה שהפנמתי לאט לאט זה שאי אפשר לרוץ מזירה לזירה, קודם כל כי מספר רציחות זינק באופן מטורף בשנים האחרונות, ומה שקורה היום בצמרת המשטרה, ואני אומר בצמרת זה הלב שהניצבים ויחסיהם עם השר הממונה, יש לזה השפעה דרמטית על השוטר בשטח. וחשוב לי יותר לעסוק במערכת היחסים בין הדרג הפוליטי, המדיני והמיניסטריאלי לבין צמרת המשטרה, יותר מאשר לעסוק בעוד איזשהו זירת רצח או איזשהו פיענוח חשוב ככל שיהיה.
זה באמת מתח שקיים בתחומים רבים בעיתונות, שלכאורה יש איזה יוקרה ואחריות רצינית להיות בשטח. אנחנו תמיד אומרים, העיתונאי הטוב צריך להיות בשטח, אבל הרבה פעמים מבינים שהשחיתויות העיקריות, הדברים שרוצים להסתיר, לא נמצאים בשטח, אלא נמצאים תמיד בשפיץ למעלה, במשרדים של הבוס הגדול, ובכל תחום זה ככה.
אני חייב להגיד, אבל זה היה חשוב לי לא לוותר על השטח. זאת אומרת, אם היום אני נותן עצה לעיתונאים, אני גם מרצה במחלקת התקשורת במכללת ספיר, אני אומר להם שבלי שטח אי אפשר להיות עיתונאי. זאת אומרת, אני ממש מקפיד, גם אם אין עכשיו הפגנה, או אין עכשיו אירוע רצח, או אין משהו, החובה שלי להיות בשטח כמה ימים בשבוע, פשוט ללכת לראות את הדברים בעיניים, כי אין איזה שום תחליף, הסיפורים הכי טובים באים משם, תמיד.
אנשים חושבים שהם מבינים מה זה להיות כתב משטרה, אני רוצה שתסביר לנו עכשיו, מה יודע כתב משטרה שרוב האנשים לא מבינים. שאתה פגש חברים, אנשים שאתה מרצה, ואתה רוצה להגיד להם, חברים, אתם צריכים להבין משהו שאתם לא רואים כקוראי עיתונים או כקוראי טלוויזיה. מה אתה אומר להם?
הם לא מבינים כמה זה לא מקצועי, כמו שזה אישי. תראה, היום קצינים במשטרה לא מתקדמים על פי ביצועיהם בשטח. זאת אומרת, אף אחד לא בודק בכמה הם הורידו את אחוזי הפשיעה, ובכמה אירועי רצח הם פענחו.
ובעבר זה היה ככה?
בעבר זה היה ככה. תראה, מי שהתמכר לזה בעיקר היה רוני אלשך. שהגיע למשטרה כמפכ"ל בלי להיות שוטר. בעצם הצניחו אותו מהשבק, והיה חסר לו את עבודת הרגליים שיש כמעט לכל שוטר במשטרה, והוא לא יודע מה זה באמת לפענח, והוא לא יודע מה זה להיות בסיוב, והוא לא יודע מה זה השחיקה האדירה שיש לשוטר ברחובות או בלוד או במג'ל שם, זה לא משנה איפה בטייבה, והוא הביא את המשטרה מבוססת מדע. כלומר, הביא את הקרימינולוגים לתוך המשטרה, הביא את הנתונים לתוך המשטרה, מערכת נתונים אדירה, ובאמת מפקדי התחנות נבחנו על בסיס הביצועים שלהם. זה נשמע לך מטורף. מאוד בסיסי, בכל חברה הכי זוטרה זה קורה, אבל זה לא היה עד אז במשטרה, או לא כמו שאלשך הביא את זה, וממש היה התמכרות לנתונים. וזה היה חשוב, כי זה משהו שמשטרה לא ממש התעסקו בו, ופתאום כל מפקד תחנה עסק בדברים שחשובים לתושב באותה עיר, אם זה פריצות, אם זה גנבות רכב, אם זה הקמות רעש, ובזה הוא נמדד, כמה הוא צריך באמת לסייע לתושב, לאזרח הקטן. היום המשטרה שלנו היא בעיקר מועדון חברים. דבר גם בדרגים הזוטרים, אבל בעיקר בדרגים הגבוהים. זאת אומרת, אם אתה בוחר בסוף...
זה מהרגע שבן גביר מתמנה?
זה התעצם.
זה היה כבר לפני.
זה היה כבר לפני. אני חושב שזה בא... התעצם ביתר סט עם המפכ"ל הנוכחי קובי שבתאי, שממש קידם באופן פומבי, כמעט בוטה, מקורבים לו, חברים לו, את אנשי מג"ב שהם סביבתו. אנשים הבינו שככה הדברים עובדים, וכשבן גביר נכנס לתפקיד, הוא הבין, כמו אגב הרבה שרים, שההשפעה שלו על המשטרה היא לא משמעותית, כמו במשרדים אחרים, ושהכוח שלו בא לידי ביטוי במעורבות שלו במינויים. עכשיו, בניגוד לארגונים אחרים, לשר לביטחון פנים, היום שר לביטחון לאומי, יש מעורבות בכל מינוי במשטרה, מדרגת סגן ניצב ומעלה. זה פסיכי. זאת אומרת, נגביל את זה רגע לצבא.
שזה בניגוד לחוק.
לא, זה החוק. זה החוק. שר לביטחון פנים מאשר כל מינוי של קצין מדרגת סגן ניצב ומעלה. זה כמו, זאת אומרת שרבי פקדים, מוציאים את עצמם ברעיונות עבודה אצל בן גביר.
ממתי החוק הוא...
זה החוק.
זה החוק מאז ומתמיד.
זה פקודת המשטרה מאז ומתמיד.
ומה עשו שרים קודמים?
אתה חושב שבאמת עומר בר-לב התעניין במי יהיה מפקד תחנת אשדוד? רעת? מי ראש ענף מבצעים במרחב קרמל, לא עניין אותו. רק אלא אם כן היה משהו דרמטי בעברו, שדרש את ההתערבות שלו והוא אמר לא. אבל הם לא התעסקו בדברים האלה. בן גביר הבין שכשבא אליו עכשיו רב פקד, רב פקד, רב סרן, שיבוא לשר הביטחון, אז תחשוב במשטרה רב פקד, שעכשיו בא לשר לביטחון לאומי, שהוא איש עוצמתי, קריזמטי, גם מסוכן, עבריין, עם תפיסת עולם קיצונית, כהניסטית, ימנית קיצונית, הוא מבין שהאיש הזה יאשר לו אם לקדם אותו בדרגה או לא לקדם אותו בדרגה, הוא מבין את רוח המפקד, ואנחנו יודעים מה רוח המפקד של בן גביר, אנחנו יודעים מי האיש הזה, והמעורבות של בן גביר הולכת וגוברת במינויים, כשהוא מבין שזה השוט שלו מול המשטרה, והמשטרה עכשיו שהוא מנסה לעצב, היא כמה שיותר בצלמו ובדמותו של העבריין הזה. עכשיו צריך להבין, בן גביר זה עבריין מורשע. 13 הרשאות פליליות, 79 הרשאות תעבורה, זה רקורד של ראש ארגון פשע. אם אני הייתי עכשיו מורשע בעבירה פלילית, אני בספק, אם היו נותנים לי בכלל לחצות את מפתן הדלת של תחנת המשטרה הכי פריפריאלית שיש.
כשאתה מסתכל על כל ההרשאות של בן גביר, כמה היית אומר שזה הרשאות של קרימינל, וכמה היית אומר זה הרשאות של אידיאולוג?
תשמע, כשאתה מסתכל, קודם כל בראש העבירות יש לו עבירה של תמיכה בארגון טרור, אי אפשר, זה לא איזושהי עבירת אווירה, אוקיי? זה עבירה מאוד חמורה, שגם כשמגישים את הכתב אישום נגדה, חושבים 10 פעמים, זה עובר המון מסננות, ועד שגם הוא מורשע בה, זה עובר כמה מסננות, זה אגב הוא הורשע בסופו של דבר בבית משפט העליון. אפשר לתרץ את זה, עבירות אידיאולוגיות או כל מיני כותרות יפות כאלה, בעבר אחת או שתיים. כשיש לך רקורד כזה של 13 שעות פליליות, זה משהו, ואתה עדיין מחזיק באותה תפיסת עולם. אני רק נזכיר שאת התמונה של המחבל היהודי ברוך גולדשטיין, הוא החזיק בסלון ביתו עד לפני שנה, שנתיים, שלוש. זאת אומרת, זה טרי. אגב, לאן התמונה נעלמה, אני לא יודע, אבל שמעתי שיש...
נראה לי שלפני הבחירות היה איזה רגע שהוא הוריד אותה.
ברור שזה לפני הבחירות. ועד עכשיו, או עד לפני שנה, הוא עדיין הגיע להזכרה השנתית לרב מאיר כהנה, האיש את הארגון שלו הוציאו אל מחוץ לחוק. ולאיש הזה נתנו על מגע של כסף את המשטרה שלנו. אז מה חשבו שיקרה? שהוא יישב בצד? הוא קיבל את המשטרה. דבר ראשון, הוא הכפיף את המפכ"ל אליו בשינוי פקודת המשטרה, שבינתיים יש עתירה לבגץ, שנמנע מלדון בה, אבל הוא שינה את החוק ככה שהמפכ"ל יהיה כפוף ישירות אליו, שתהיה לו גם מעורבות במדיניות החקירה של המשטרה. זה התערבות דרמטית של פוליטיקאי בתוך המשטרה, בחדרים הכי רגישים שלה, בכל מה שקשור לשחיתות ציבורית, והוא ניצל את זה עד הסוף, וכאן הוא צריך לתת את הפרחים לבנימין נתניהו. זאת אומרת, נתניהו שתקף את המשטרה בעקבות החקירות שלו, הכין את הקרקע הציבורית להכניס עבריין שישלוט בה, ובמצב הנוכחי אנחנו רואים את התוצאה, משטרה שנשלטת ונכבשה על ידי בן גביר, שהוא שולט בראשיה, הוא ממנה את האנשים מהדרגים הכי זוטרים עד לדרגים הכי בכירים, והמשטרה פשוט הולכת ונהיית בדמותו של האיש המסוכן הזה.
שבמידה מסוימת זה ממש צד מרכזי לקראת הפיכת ישראל לסוג של דיקטטורה אוטוקרטיה.
תשמע, אני שומע את זה מבחירים במערכת הביטחון. כל זרועות הביטחון.
כלומר, גם משטרה, גם שבק וגם צהל.
אל תכניס אותי
לא, אני רק רוצה להסביר, כאילו, כל, לא רק מהמשטרה.
כל כן. זרועות הביטחון.
כן.
רואות את מה שקורה למשטרה, והן חוששות מכך שהמשטרה לא תבצע פקודות של הממשלה, או לא תפעל לפי הנחיות הממשלה, אלא לפי הנחיותיו של בן גביר בלבד. אני אתן לך דוגמה מאוד טריה. אנחנו ראינו מה קרה בחודשים האחרונים סביב הכנסת מסעיות הסיוע לרצועת עזה. נושא מדיני רגיש ביותר, עם השלכות בינלאומיות בכל קנה מידה, מירושלים דרך האג ועד לוושינגטון. ברגע שהמשטרה לא אכפה כמו שצריך את כל הנושא של הכנסת המסעיות הסיוע, וזה משהו שהצבא מצביע עליו כמשהו שהוא לא רק חשוב ברמה המדינית ביטחונית, אלא שבאופן הכי פשוט, העובדה שהמשטרה לא אכפה את חסימת המסעיות על ידי פעילי ימין קיצוניים שהגיעו לשם או בעידוד או בקריצת עין של בן גביר, אז לא בוצע בידוק למסעיות הללו שנכנסו לרצועה. אז המדיניות הזאת של העלמת העין מהפעילות המשטרתית הכי בסיסית שנכפה עליה בעקבות החלטה של הקבינט להכניס את מסעיות הסיוע, פוגעת בנו בכל הרמות, והמשטרה בכוונת מכוון גררה רגליים, העלימה עין, ונתנה לתופעה הזאת להתפשט, עד שראינו איזשהו סי שבא לידי ביטוי בתקיפה של נהגי מסעיות פלסטינים ברחבי הגדה, ובהצתה של מסעיות, הדבר כבר קיבל תעודה בינלאומית מאוד רחבה, ופתאום המשטרה נכנסה לפעולה. אבל היה מקרה רק לפני חודש, שבו בן גביר הבחין שיש איזושהי הבטחה גדולה מאוד של משטרה במחסום תרקומיה, שדרכו עברו המסעיות. הוא עצר את הרכב שלו, הוא עבר שם בדרך לחברון, בדרך לסדרות, הוא בא מחברון, והוא שאל את השוטרים, מה קורה פה? ואמרו לה, אנחנו מאבטחים את המסעיות סיוע. התוצאה שזה הייתה השתוללות של בן גביר על מפקד מחוז דרום, על מפכ"ל המשטרה, תוך כדי צרחות, דפיקות בשולחן, אגב, ככה הוא עובד באופן תמיד, ויש שיאמרו אפילו אלים. מה שהטיל את אימתו, איך יכול להיות שאת הכוחות שאני הקציתי לכם, עם המשכורות שאני נתתי לכם, אתם נותנים לטובת הבטחה של מסעיות סיוע, למה אתם לא נאבקים בפשיעה? האמירה שלו היא ברורה, תנו לאנשים לחסום את המסעיות, תנו לאנשים לפגוע במסעיות.
תנו לאנשים להפר את החוק.
תנו לאנשים להפר את החוק, וזה בא מהאיש האחראי על המשטרה. עכשיו, מסעיות הסיוע זה עניין מאוד, שלא תפס הרבה מאוד כותרות, אבל המשמעות הבינלאומית שלו והביטחונית שלו לישראל,
בניו יורק טיימס הרבה כותרות, אולי בערוצים 12, 13, 14
נכון,
פחות.
נכון, עם משמעות, עם משמעות כן. אדירה, וזה הרוח של בן גביר. ועכשיו אנחנו עומדים ערב מינויו של מפכ"ל חדש, שעומד להיות בובה על מלא, מלא, של השר לביטחון לאומי. זאת אומרת, זה קצין שבן גביר רואה בו חבר, ידיד, החוקים, מימיהם המשותפים כשבן גביר היה בחברון, והמועמד ניצב אבשלום פלד, היה אז מפקד המרחב, ושם הם הכירו. הוא רואה, בן גביר מבין שהוא יכול לשלוט שליטה מלאה במפכ"ל כשזה האיש שהוא ימנה.
איך הם נהיו החוקים אגב? הרי עד לפני 5 שנים, תקן אותי אם אני טועה, בן גביר היה דמות סערורית ושולית בישראל.
אז תשמע, קודם כל פלד הבין שאיפה מרוחה החמה, כמו ניסיונות רבים במשטרה, שהתחילו פשוט להתחנף וללקק לבן גביר בכל הזדמנות.
כלומר, הם ראו את זה לפנינו.
הם ראו את זה... הם ראו כי הם ראו את הקידום של עצמם ושל חבריהם, והבינו את החוזק, את העוצמה שיש לבן גביר, הם גם הבינו שהוא לא הולך לשום מקום, והבינו שהכוח המשמעותי הוא לא אצל המפכ"ל, אלא אצל השר, ולכן הם ראו גם בקובי שבתאי כמפכ"ל חלש, כמישהו שהם לא ספרו אותו, וישר דיברו ישירות עם השר האחראי.
ג'וש, יש לי השאלה מאוד מטרידה אותי, אנחנו רואים את ההידרדרות הנוראית במשטרה תוך שנה, שנה וחצי, אבל כדי שאפשר יהיה לעשות כזה דבר, להפוך משטרה, מוסד ממלכתי, דמוקרטי. ציינת מקודם שהמוסדות הדמוקרטיים בישראל נשחקים. אחד המוסדות הכי חשובים זה נורמות. כדי לעשות את זה כל כך מהר, צריך איזה קרקע כלשהי. כנראה שהיה קל לעשות את זה במשטרה, כי משהו קורה במשטרה לאורך הרבה שנים. עכשיו, אתה מכסה רק משהו כמו 10 שנים את המשטרה בהפסקות, אבל אתה בטח מכיר קצת יותר מקולגות ומקריאה את ההיסטוריה של המשטרה. איך הופכים משטרה בישראל, שעד לפני כמה שנים חשבנו שהיא דמוקרטית או דמוקרטית למחצה, איך הופכים אותה בין לילה למיליציה פרטית של כהניסט?
תשמע, אני עוד לא במקום של להגיד שהמשטרה היא מיליציה. אני עוד
בדרך.
לא שם. אני עוד לא שם.
בתחקיר שפרסמת השבוע שעבר, אתה מראה שם ניצב אחרי ניצב. אני רק הסתכלתי מהאינפוגרפיקה, מהרשימה של הניצבים, וכל אחד איך הוא משרת את בן גביר, זה היה נראה כבר שחצי מהמשטרה בידיו.
זה מרגיש ככה הרבה פעמים. תשמע, אבל האזרח הקטן הוא לא פוגש את הניצב בשטח, הוא פוגש את שוטר היסם בהפגנה, וכשהוא רואה שהיסמני כזה והפרש דורס אותו בפראות, כבר במערכה הראשונה, עוד לפני שאפילו נחסם הכביש או נחסם איילון, אנחנו רואים כבר בהתחלה את השימוש באמצעים.
אנחנו רואים תמונות שאני לא דמיין, אני חי פה בישראל 55 שנה בהפסקות, אני לא דמיינתי אי פעם שאני אראה גם את המבטים האלה של השוטרים, איך הם מסתכלים על המפגינים. זה דבר שלא ראינו בישראל, אנחנו מכירים את זה במדינות אחרות. אני אומר, איך זה קרה למשטרה תוך שנה? או שלא הסתכלנו שם ומשהו שם מבעבע בתוך המשטרה, התרבות הארגונית שלה, אנשים שמגייסים אותה לאורך שנים.
תשמע, אני חושב שיש הרבה סיבות, אני לא יכול להצביע על סיבה אחת. ברור שהייתה כאן שזו קרה בין לילה, וברור שזה קשור... גם אני חושב, קודם כל הזכרנו את זה קודם, זה תהליך שקרה הרבה מאוד שנים, וגם פה אני שם את האצבע על בנימין נתניהו, במשבר האמון הגדול שהוא יצר בין הציבור לבין המשטרה. כשהוא קרא לחקור את החוקרים, אז הוא, הציבור לא עושה את ההבחנה בין מפקד להב 433, הוא מפקד יחידה ארצית לחקירות הונאה, לבין מפקד התחנה שיש אצלו בבית, והוא אומר שאם לראש הממשלה תפרו תיקים כאלה, אז מה יעשו לי, האזרח הקטן? אז כבר שם אתה ראית את, את הניצנים של משבר האמון שיש בין הציבור לבין המשטרה. המשטרה במשך השנים גם מוזנחה בכוונת מכוון, ראינו את זה כשנתניהו לא מינה מפכ"ל במשך שנתיים, והילט את ממלא המקום לבוא על ארבע בכל כמה חודשים כדי לקבל איזושהי הערכה, אולי בתקווה לקבל כהונה של קבע. צריך גם להגיד, האנשים שבאים למשטרה, בדרך כלל זה לא, בדרך כלל אני אומר, לאט לאט ראינו שנתוני הסף, תנאי הסף למשטרה הלכו וירדו. עכשיו, במשטרה יש אנשים מצוינים, אבל לאט לאט גם הם הבינו לאן נושבת הרוח ומה מצופה מהם. הם גם הרגישו, אני חושב, הרבה פעמים שאין להם את הגב שהם ציפו לקבל. אני מדבר כאן בעיקר על דרגי השטח, ולא הרבה, הם לא קיבלו את זה הרבה מאוד פעמים. ובנגבי נכנס לתוך הוואקום הזה, וכשבא דמות כמו, שנותנת גב לשוטרים שהם אלימים, וגם מחזירה שוטרים שכבר הורשעו בפלילים, ותוקפת את בתי המשפט, אגב, אני חושב שזה אולי משהו שהיה, שמתי לב את זה במהלך השנים, המערכת היחסים בין המשטרה לבין גופי אכיפה אחרים, כמו הפרקליטות, כמו בתי המשפט, מאוד מאוד נפדק. המשטרה הרגישה שהיא לבדה, והפרקליטות ובית המשפט נמצאים מהצד השני. ופתאום בא בן גביר ונותן גיבוי רק למשטרה, ותוקף את השופטים, ותוקף את הפרקליטות, והם הפכו להיות
גאוות יחידה, הדמון הגדול.
נכון. ואני חושב שזה גם בא לידי ביטוי כשראינו את בן גביר פתאום לובש את מדי המג"ב, ואני לא זוכר אם זוכרים את התמונות האלה.
בטח.
אבל כשהוא בא למג"ב, ופתאום נתנו לו מדים של מג"ב.
לחנמל.
נכון, וגם לחנמל דורפמן, שהיה לפני לא הרבה שנים יעד של השבק, והיום הוא אחד האנשים הכי חזקים במשטרה, שניצבים והסמפכ"ל עוסקים בליקוק אינסופי, לחנמל דורפמן, אוקיי? ופתאום הם לובשים מדים של מג"ב. האנשים האלה לא שירתו דקה בצבא, דקה בצבא, אבל מסתובבים עם הילה פתאום שלוחמים כאילו הם אחד מהחבר'ה. אני פותח סוגרם, בן גביר רדף את השוטרים, ורדף את המשטרה על לפני כמה שנים בתביעות אישיות נגד שוטרים. אישיות, לקח שוטרים, קצינים זוטרים, לבית המשפט, פתאום הוא הופך להיות המגן הגדול שלהם. לצערי הרב, רבים במשטרה שכחו מה הוא העביר את אותם קצינים, מה הוא העביר חלק מאותם שוטרים. והיום הוא ניצל את הוואקום הזה, והוא נכנס. ושוב אני אומר, הוא דמות מאוד חזקה, הוא משליט ממש אימה, צמרת המשטרה. הוא שולט בהם, שולט במינויים, שזה משהו, פקטור מאוד מאוד חשוב בארגון הזה.
ג'וש, אמרת פעמיים במהלך הפודקאסט הפרחים לנתניהו.
נכון.
אבל על נתניהו אנחנו מדברים הרבה. היום אני רוצה לדבר איתך על נושא שלא מדברים עליו אף פעם. וזה בעקבות מה שאמרת בראיון לרן ארנבו לפני שבועיים, ואני כתבתי על זה טור לפני שבוע, אתה אמרת את הדבר המדהים, ואחרי שאני ראיתי אותך אומר את זה בווידאו, אמרתי, זה לא יכול להיות, ואמרתי, לפני שאני מצטט את הדבר הזה, אני פונה לג'וש ובודק, ושלחתי לך את הציטוטים המלאים שאני הולך לכתוב. והייתי בטוח שתגיד לי, תראה גיא, יש קונטקסט יותר רחב, אני חושב שאני לא יודע לאן הכתבה שלך עולה, אני רגיל את זה, ואמרת לי, מדויק, שלחת לי רק מילה אחת, מדויק. אז בוא נגיד למאזינים מה אמרת לי. אתה אמרת בריאיון הזה שאתה אכלת מכף היד של בן גביר. תסביר.
נכון. שמע, בן גביר הוא ספק הסיפורים מספר אחת של ישראל, לדעתי, ב-20 השנים האחרונות, החל מאותו נער גבעות תימוני, שמתרוצץ אי שם בין הקבר של בר גולדשטיין לבין הגבעה של אובמה בבנימין. הוא הפיק את האירועים, הוא שיווק אותם לתקשורת, הוא מכר את זה לכל כתב שהיה אז בשטח. אני לא חושב שהיה עיתונאי אחד שלא ידע את המספר של בן גביר בעל פה, כולל מהבחירים ביותר עד לזוטרים ביותר.
מה זה בחירים?
כל כתבי המשטרה הכי בחירים, כל כתבי השטחים הכי בחירים.
גם עורכים או רק כתבים?
גם עורכים. לבן גביר היה, ולדעתי עדיין יש לו מחברת, שבו הוא מסכם כמה סיפורים הוא נתן לכל עיתונאי.
מעלה. ולכל מערכת.
ולכל מערכת, וגם היה בחשבון עם מי שלא הכניס תמונה טובה שלו, ומי שלא שם כותרת כמו שהוא היה אוהב. הוא היה חי את התקשורת. צריך להבין, בן גביר הוא נרקומן של תקשורת. נרקומן, נרקומן של כותרות. בשמונה בערב הוא יושב וצופה בכל המהדורות כדי לראות כמה פעמים מספרים את הסיפור שלו, כמה פעמים הכותרות איתו, עם תמונתו, עם ציטוטים שלו מובאות. אני מניח שהוא עדיין ממשיך עם הרשימות האלה. מה שחשוב לו זה רק השם שלו והתמונה שלו בעיתון. וגם אני אכלתי, אני אומר את זה בכנות, גם אני אכלתי מכף ידוע.
תן לנו דוגמה.
הרבה מאוד שנים, לא זוכר הרבה, הוא הביא הרבה סיפור. לפי הסיפור העיתונאי הראשון שלי, היה כשעבדתי בוואלה, והוא התקשר וסיפר שהוא הגיש עכשיו תלונה נגד יובל רבין במשטרה. בנובמבר, לא זוכר מתי זה היה, אבל רגע
בנו אחרי... של יצחק רבין.
בנו של יצחק רבין, אחרי זה שיצר, על דברים שהוא אמר, הוא רץ והגיש תלונה נגדו במשטרה. זה כותרת, אתה יודע, תלונה נגד בנו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה. ככה הוא עבד. הוא גם היה הרבה פעמים היוזם של האירוע, המפיק של האירוע, המשווק של האירוע והיחצן של האירוע, ובסוף של דבר גם התמונה שלו הופיעה שם. זה התעצם כשהוא נהיה עורך דין, שהוא כבר הייתה לו נגיעה יותר מעמיקה באנשים ובסיפורים ובחומרים, וזה נמשך גם היום. כשיש לו גישה מטורפת לכל המידע הכי רגיש, הכי מסווג של המדינה שלנו, והעיתונאים ממשיכים לאכול מכף ידו, אני מדבר איתך על כל העיתונאים, מהכי בכירים.
כלומר, כשאתה רואה בערב את המהדורות החדשות וקורא בבוקר ומסתכל באתרים, אתה מסתכל פה ואתה אומר, זה ידיעה, זה מסגור, זה סדר יום שמשרת את בן גביר.
ברור.
אתה יודע לזהות את זה.
ברור. אני חושב שכל עיתונאי שיומיים במקצוע יודע לזהות את זה, אבל...
לא, אתה יודע, רוב האנשים אומרים, רגע, העיתונות פה, חלקה לפחות, חוץ מהעיתונות של ביבי, אנשים אומרים, העיתונות פה היא שמאלנית ונגד בן גביר, ואתה אומר, לא, בעצם רוב העיתונות, גם מה שאנחנו חושבים בעצם שזה כאילו נגד בן גביר, זה בעצם עיתונות שמשרתת אותו.
נכון, ואני אומר לך שהוא באמת, בתחושה שלי, איך שאני מכיר, הוא ימכור את ביטחון המדינה, בשביל כותרת בין 12 ב-2 בצהריים. זה הבן אדם. הוא מכור לזה. הוא מכור לזה. באמת, אני אומר לך, והיום כשיש לו נגיעה לכל הדברים, אתה יודע, לסודות המדינה, או לדברים מאוד חשובים, ביטחוניים, רגישים וכו', מעצרים, מה שאתה לא רוצה. אז הוא יודע איך לעסוק בזה מול התקשורת, והוא עוסק בזה. אני חושב שאת רוב היום שלו, הוא מקדיש לשיחות עם עיתונאים. עיתונאים שמקשיב לנו עכשיו, יודעים כמה שעות הם בילו, שעות הם בילו בשיחות עם איתמר בן גביר. הם יודעים את זה. תראה מה קורה בישראל.
וזה לא רק לחדד, זה לא העיתונאים שאנחנו מכירים רק מערוץ 14
לא,
או מגלי
לא,
ישראל.
לא.
זה העיתונאים מכל האתרים שאנשים צורכים.
כולם. כולם. אין מילים שבן גביר אוהב לראות יותר בכתבות, כשכתוב, חלק מהמדיניות של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. אתה יכול לזהות את טביעות האצבעות שלו מרוחות על הרבה מאוד מהכתבות. ולצערי רב, אני כל פעם אני פוגש עיתונאים, אני מפציר בהם. תתנתקו ממנו. תתנתקו ממנו.
הם אומרים לך?
תשמע, זה חלק מהדברים ממנו, ועובדים ככה עם כולם. אני יודע שזה לא ככה. הוא ממש דילר. הוא דילר, כי עיתונאים היום, באמת מה שחשוב להם זה להביא איזשהו סיפור למהדורה של 8, או לכותרת של מחר, אבל זה בא עם מס מסוים. התוצאה...
האורחים שלהם מודעים לזה?
הם מודעים לזה, הם משתפים עם זה פעולה, בן גביר נפגש עם אורחים של עיתונאים. זה ברור, הם משתפים עם זה פעולה, כי הם צריכים את הכותרת. הם צריכים את הכותרת, והם מוכנים לשלם את המס הזה בשביל תמונה של בן גביר בעיתון. התוצאה של זה היא השחתה של העיתונות, ובסופו של דבר גם חיזוק השליטה שלו במשטרה, ובסדר יום הציבורי והביטחוני.
שאחד מזין את השני.
נכון. והחיזוק הפוליטי שלו, הכללי, בציבור, אנחנו רואים שהוא כבר במספר דו ספרתי של מנדטים, לדעתי הוא יגיע בבחירות הקרובות ל-15 מנדטים.
מה תרומת העיתונות בעלייתו של איתמר בן גביר להיות משהו היום?
אדירה, גדולה, כמעט הכל. זאת אומרת, אתה רואה שהוא לא מצליח.
כי שאני אומר את זה לאנשים, ג'ו, שאני רוצה קצת לעשות כמו שאומרים אצלכם בקנדה, to push back, שאני אומר את זה לאנשים, אומרים לי, עזוב, בישראל היה, יש הרבה מאוד אנשים משיחיים, המון זמן, פשוט ביקרנו להתעלם מזה, ואיתמר בן גביר הוא פשוט רק סימפטום של הדבר הזה, זה היה קורה ממילא. ואתה, מהזווית שלך, כעיתונאי שמחסה אותו ורואה את הזה, אתה אומר, חברים, זה לא רק הזרמים התת-קרקעיים או הזרמים בחברה הישראלית, יש פה ממש הכוח של תעמולה, של השפעה, של תקשורת, הוא הרבה יותר גדול ממה שאתם מבינים.
נכון, נכון. בשביל בן גביר אין כותרת רעה, כל כותרת היא טובה, והוא גם שולט בסדר היום ישראלי, הוא גם מופיע כל הזמן, זה הרי יותר חשוב לו מהכל. כי אם תראה לאורך הזמן, הוא לא מצליח בתפקידו, הוא כושל בתפקידו. אוקיי? הוא הרי הבטיח נפרד הטיקט של משילות בדרום, בצפון, ואתה רואה שם רגע שהוא נכנס לתפקיד, אז כמות הרציחות יותר מכפיל את עצמה במגזר הערבי. גנבות הרכב עלו באופן דרמטי. הוא לא עשה שום דבר טוב, הוא לא יודע איך לנהל, הוא לא איש מקצוע מוצלח, אין לו אגב שום ידע מקצועי בנושא של משטרה, אין לו גם בסביבתו, אין אפילו גורם מקצועי אחד שיכול להוביל אותו. אז אתה רואה שהוא לא מוצלח, אבל עדיין הוא מאוד מאוד משפיע, כי פשוט רואים את השם שלו הרבה, הוא גם מאוד חזק ברשתות החברתיות, שאנחנו בכלל לא שם. אבל בטיקטוק הוא מאוד מאוד חזק, ובאינסטגרם הוא מאוד מאוד חזק, ובכל מיני אתרים וקבוצות שאנחנו בכלל לא נמצאים, לא אני, לא אתה, כל מיני אתרים כמו פוש או...
עיתונאים הרבה פעמים חיו עד הרבה שנים.
אנחנו לא חיים שם.
אנחנו חיים באיזה עולם שאנחנו חושבים שיש 10 כלי תקשורת, ששם יש איזה נורמות מסוימות, אנחנו לא מבינים שהרוב הציבור נמצא בכל מיני ערוצים משונים, בטלגרם, ובאתרים של חרדים, ובאתרים של כל מיני אנשי עסקים, ואין לנו מושג בעצם.
אבל הוא שם. הוא שם והוא משקיע בזה המון, ואתה רואה יותר ויותר צעירים שבאים איתו, אתה גם רואה שרוח הוא גם, תראה, ערב הבחירות, המצבו בסקרים לא היה טוב. ערב המלחמה, סליחה, המצבו בסקרים לא היה טוב. הוא התנדנד, כמעט לא עבר את אחוז החסימה בהרבה מאוד פעמים, אבל כשפתאום גם באה המלחמה, אז הוא כמובן רחב על הגל של המלחמה, והוא ימשיך לרכוב על הגל של המלחמה, ואנחנו רואים שלמרות שהוא נכשל בכל דבר שהוא נוגע בו, אין לו באמת השפעה על מה שקורה בשדה הקרב, ובכל זאת הוא רק עולה בסקרים.
במידה מסוימת אנחנו נמצאים בעידן שהשאלה מה אתה עושה או לא עושה לא רלוונטית.
נכון.
והרשתות החברתיות, חוץ מזה שזה ערוץ, הם בעצם עזרו לו גם במאזן הכוחות בינו לבין העיתונות. ככל שעוד הייתה עיתונות שביקרה אותו, אז היום העיתונאים יודעים שיש לו את הערוץ הישיר דרך הרשתות.
איזה עיתונאים מבקרים אותו, רולניק? באמת אני שואל אותך, איזה עיתונאים מבקרים אותו?
אני קורא רק הארץ, אז זה נראה לי כאילו...
זה רק אני, נכון. כן. אבל אף אחד אחר לא מבקר אותו. כן. כתבי המשטרה, הרי הם רואים מה קורה במשטרה, הם לא עיוורים. לא חשוב להם, הם לא יודעים מה קורה, הם לא יודעים את השליטה האבסולוטית שלו במינויים, בהחלטות, בדיונים, אבל הם לא אומרים כלום. אני באמת שואל, איפה הם? הכתבים הפוליטיים לא רואים את זה?
כבר זרקו אותך מתא הכתבים, ג'וש?
לא. לא, אבל ניתקתי, אין לי הרבה קשרים עם הרבה מאוד... קולגות שלי.
שהיו לך בעבר.
שהיו לי בעבר. לא, בוא, תמיד אני אומר, עיתונאי צריך שאמא שלו תאהב אותו, ואם אפשר שגם אשתו והבנות שלו, והילדים שלו. לא מעבר לזה, לא באתי לעיתונות בשביל למצוא חברים. אני עכשיו בעיתונות, כשליחות, אני אומר לך באמת, אני קם בבוקר, ואני ממש חושב איך אני מציל את המשטרה ואת המדינה מזרועותיו של האיש הזה. כי אני אומר לך, זה לא ייצר במשרד לביטחון לאומי. השלב הבא הוא יגיע למשרד הביטחון. ואני לא רוצה לחשוב מה אחר כך. אני אומר לך, רולניק, זה יקרה. זה יקרה.
צרה היא שאני גם מאמין לך, אתה יודע...
נורא, אני רק אומר, שלא יזמינו אותנו למסיבות אף פעם, לא כיף איתנו. לא כיף איתנו, ותמיד אומרים לי, אתה מוריד ותן תקווה. אני במצב הנוכחי מסתכל על המציאות נכוחה, ואני אומר לך, המצב רע מאוד. רע מאוד. ואם הממשלה הזו תמשיך לשלוט, ובן גביר ימשיך להיות במשטרה, ויתנו לו את הכוח האדיר שיש לו ביד, המצב עוד ילך וידרדר.
אתה יודע, דיברתי עם חבר שהיה פה עורך בכיר בארץ הרבה מאוד שנים, לפני הרבה שנים, ואמרתי לו שלדעתי, ואני רוצה לשמוע את דעתך, השינוי הדרמטי שאנשים לא מבינים בסביבה התקשורתית והפוליטית שלנו היא, שאתה פותח כל בוקר בחודשים האחרונים את העיתון, ואתה קורא תחקירים של ג'וש בריינר, מדהימים אגב, אני רוצה להרים את הכובע, אבל אני יודע, ואני רוצה לשמוע ממך היום, שלפני 10 ו-15 שנה, תחקירים כאלה שהיו, אם היו, וככל שהיו מתפרסמים בארץ על המשטרה, במשטרה היו רועדים מפחד. ואם הם היו מקבלים טלפון מכתב המשטרה של הארץ, או סגן העורך, או העורך, הם היו מאוד מוטרדים, כי היה פחד מאוד גדול, מביוש, משיימינג, מהמשמעות הפוליטית של הדבר הזה. והיום אנחנו חיים בעידן בעצם, שאנחנו יכולים, אתה יכול לפרסם דברים מחרידים, ומשנה לשנה, מחודש לחודש, משבוע לשבוע, בעצם מדישים לזה.
אנחנו חיים בתקופה הרי שבורות היא גאווה. תשמע, אז אני חושב שזה לא פסח על המשטרה. ובן גביר כבר אמר להם כמה וכמה פעמים שאם יש קצין ששמו מופיע בעיתון הארץ, זה לטובתו.
ששמו מופיע עם ביקורת, כמובן.
עם ביקורת, כמובן.
כלומר, אם ג'וש כותב נגדך,
אתה תקודם.
אתה תקודם, כן.
אתה מועמד לקידום. כך הוא הצהיר את זה כמה וכמה פעמים. אז הרבה פעמים באים אלי קצינים ואומרים לי, תעשה לי טובה, אל תכתוב עליי כלום. אם אני רוצה לכתוב, נגיד, לתת מילה טובה, הוא אומר, אל תכתוב כלום. הייתי טוב, כי השם שלך, כשאני מופיע אצלך, אז אני פתאום על הרדאר של השר שעשיתי משהו טוב, אז כנראה זה סיבה לא לקדם אותו.
כנראה אתה לא נאמן.
הכל הפוך. הכל הפוך. ולצערי הרב, אני ממש, אני אומר לך, אני חושש מאוד 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 שאנחנו רק נלך ונידרדר. אני יודע שככה גם מרגישים בגופי ביטחון אחרים. הם מסתכלים על המשטרה, והם לא מבינים מה נהיה ממנה. והם מפחדים מאוד שביום פקודה הם לא יקשיבו להנחיות שירדו מהממשלה, או מדרג נבחר, הם יקשיבו, או לא לדין, או לא לפסיקה, הם יקשיבו לבן גביר.
יכול להיות שבעצם זה קצת קורה עם היועצת המשפטית לממשלה כבר, שאנחנו רואים שהיא מוציאה הנחיות לשרים, והשרים פשוט מתעלמים מההנחיות האלה, והמשטרה לא חושבת לפעול, לאכוף, להגיב.
תשמע, אני חושב שהיום המפכ"ל עוד שנייה מסיים, וממש בישורת האחרונה הוא פתאום נזכר לגלות עמוד שדרה, ולעמוד מול בן גביר, אבל הוא לא היה שם בשנה וחצי האחרונות, ולמעשה מהיום הראשון, עוד לפני היום הראשון, קובי שבתאי הלך והתרפס בפני בן גביר באותה בת מצווה של הבת שלו בקריית ארבע, וויתר על טקס הענקת דרגות לקצין אחר כשהוא אמר שהוא חולה. כבר אז בן גביר זיהה את ההתרפסות שלו, ולצערי הרב, המפכ"ל לא היה שם ברגעים החשובים. היו רגעים שהוא היה שם, אני אתן לו את זה, הוא כן התעמת מול בן גביר בפומבי בכנסת, והוא כן מנע מכך שהמשמר הלאומי שבן גביר כל כך רצה שיהיה כפופה אליו, הוא מנע את זה, אבל רוב השנה הוא פשוט נתן לו לעשות מה שהוא רוצה במשטרה, בן גביר זיהה את זה, ועכשיו פתאום הוא גילה את עמוד השדרה, ועכשיו גם היועצת המשפטית לממשלה באה לעזרתו של קובי שבתאי בתקופה האחרונה, מנעה את פיתוריו, אתה קולט מה אני אומר לך פה? השר לביטחון לאומי רצה להדיח את המפכ"ל באמצע מלחמה, חודש וחצי לפני שהוא מסיים את התפקיד, זה טירוף מוחלט, הדבר הזה רק זה היה אמור להוציא המונים לרחובות, זה פוטש, פוטש של עבריין בצמרת המשטרה. היא מנעה את זה, אבל אני חושב שהיא באמת המבצר האחרון.
ג'וש, מה קורה בלאב 433?
המצב לא טוב שם. תראה, זה לא התחיל אצל בן גביר, זה צריך להגיד, כבר 3-4 שנים שלאב 433 כמעט לא מגיע לחקירות של שחיתות ציבורית, שחיתות אמיתית, פרשות גדולות, אנחנו לא רואים את זה. הפרשה הגדולה האחרונה באמת שחצתה ככה יחידות ומרחבים וכו', זה פרשת השחיתות של דוד ביטן שהוגש נגדו כתב אישום, והתיק לא יאמן.
כבר 4 או 5 שנים.
כן, כבר מתנהל בבית משפט המחוזי בלוד. אבל אין כבר חקירות שחיתות בסדרי הגודל האלה. זה אגב בא מרוח המפקד של קובי שבתאי, שהסיט את כל החוקרי השחיתות הציבורית לטובת מאבק בפשיעה במגזר הערבי. התוצאות הן לא טובות גם שם.
שזה תירוץ בעצם.
ואמר לי קצין בכיר בלהב 433, באחת היחידות המובחרות, שאם עכשיו מגיע מידע מודיעיני, השחיתות של פוליטיקאי או שר למפקד היחידה, הוא משתין במכנסיים. כי הוא לא יודע מה לעשות עם המידע הזה. פעם היו...
למה פתחו בחקירה נגד מירי רגב?
פעם היו קופצים על זה אגב כמוצא של הרב.
כן? ונגד מירי רגב זה בלי שזה הייתה הנחיה של היועצת?
אני חושב שזה הכל רוח היועצת. כשהיועצת רוצה ודוחפת, אז קורים דברים. כשהיא לא שם ולא דוחפת, אז או ממסמסים דברים, או מתחים דברים, או קוברים תיקים. אני יכול, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. שני חשיפות שלנו פה בעיתון, אחד הדרגון הדיפלומטי הזוי שנתנו ליאיר נתניהו, לא נחקר עד עכשיו. חלוקת הראשונות לאקדחים, מתוך הלשכה של בן גביר, בלי פיקוח, בלי בקרה, לאנשים שחלקם לא היו זכאים לכך, עדיין לא נחקר כמו שצריך בלהב 433.
היועצת בוחרת את המלחמות שלה, יכול להיות שפה היא לא אמרה, לא נתנה הנחיה לפתוח פה בחקירה?
בלעדיה הם פשוט לא חוקרים. ותכף גם מזכור יש גם פרקליט מדינה בסוד העניינים, שהוא לא מספיק דומיננטי.
כן. ג'וש, כן. חברה טובה שלי, עידית, שעובדת הרבה שנים בטלוויזיה, קראה הבוקר באיחור קל את התחקיר שלך לאיתמר בן גביר, ואמרה לי ממש לפני שנכנסנו לאולפן, היא החזיקה ביד את הטלפון והיא אמרה לי, זה הדבר שאני הכי מפחדת ממנו. וזה כבר, אתה יודע, אחרי ישיבה באוקטובר, היא צודקת?
תראה, לאזרח שלא גר בקו הגבול, התשובה היא כן. זאת אומרת, זה סכנה גדולה מאוד. מאוד. זה לא האיום הקיומי. בוא, לא צריך להגזים. אנחנו ראינו את השיבה באוקטובר, אנחנו יודעים מה היכולות של חיזבאללה, מה היכולות של האויבים שלנו. הם האיום הקיומי שלנו מבחוץ. האיום היום על הדמוקרטיה הישראלית מבפנים, ועל חוסנה של החברה הישראלית ועל יחידות שלה, זה בא מהמקומות האלה. מהשתלטות של גורמים עוינים על גופים כמו המשטרה שלנו. והמשטרה היא שלנו, אגב, שלנו, של האזרחים, היא לא של בן ולא של אף אחד אחר, היא פה לתת לנו שירות, היא פה להגן עלינו בהפגנות. למה אתה לא רואה שוטר שחושב איך אני מאפשר את ההפגנה? מאפשר את חופש המחאה.
שראינו את זה עד לפני כשנה, שנה, בתחילת ההפגנות הרגשנו ככה.
הרגשנו ככה.
כן.
וראינו מה קורה לשוטר שמאפשר את חופש המחאה, מפקד מחוז תל אביב, עמי אשת, איך הוא נבעט מהמשטרה על ידי בן גביר, וצריך להגיד גם בסיוע הנרחב של קובי שבתאי, ומינו קצין שנוקט ביד הרבה יותר קשה נגד המפגינים. חופש המחאה וחופש הביטוי הולך ומצטמצם בתקופתו של בן גביר, בעיקר של הפגנות נגד הממשלה כמובן, שלא לדבר על הפגנות נגד המלחמה, זה משהו שהמשטרה לא מאפשרת אותו בכלל אפילו. אנחנו מסתכל אגב על תל אביב, אבל אתה יודע מה קורה בקיסריה? מה קורה בחיפה? מה קורה במגזר הערבי שרוצים להגיד אמירה פשוטה כמו לעצור את המלחמה, שאמורה להיות לגיטימית במגוון הדעות בפלורליזם הישראלי?
בעמוד המאמרים של הארץ אומרים את זה פעמיים בשבוע.
אז אם היום תניף מאמר דעה כזה בהפגנה, בחיפה, השוטרים יתלשו לך את השלט. יתלשו לך, אגב, זה כבר לא גם לך, זה כבר זורק לתל אביב. פעם בתל אביב היו מניפים דגלי פלסטין בהפגנות בכיכר רבין. מי שאהב את זה, אהב את זה. מי שלא אהב את זה, לא אהב את זה. היה עובר. היום זה יהרג ובל יעבור, כי הם יודעים שהשר מסתכל על הדברים האלה, והוא גם מרים לקצינים, מפרגן פומבית לקצינים שעוסקים בדברים האלה. וזה המצב שלנו. זה המצב שלנו.
שני נושאים אחרונים לסיום. אני יודע שאתה, הביט שלך הוא משטרה, אבל אני גם עוקב אחריך בטוויטר, ורואה שאתה מוטרד מהרבה מאוד דברים נוספים מחוץ למשטרה. אתה רואה זליגה של, או נקרא לזה, בן גביריזציה בשאר משרדי, למשל אצל סמוטריץ'?
אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה שם, אני רואה את ניסיונות שלו להשתלט במנהל האזרחי ובפיקוד מרכז וכו'. זה עדיין מקומות שהם לא מצליחים להגיע אליהם. צריך להגיד, מגב איוש, שיש לו נגיעה לפינוי מאחזים, זה לא תחת בן גביר. וזה מטריף אותו. זה מטריף אותו, שהוא לא יכול לשלוט ביחידה הזאת. מטריף אותו. זה עוד לא מגיע לשם, אני חושב שכי גלנט...
סמוטריץ' מקנה בבן גביר?
מאוד, בטח. תראה, קודם כל הוא מאפיל עליו בסקרים.
לא, הוא גם רואה סמוטריץ' לא הצליח לסרס את כל אגף
נכון,
תקציבים
נכון,
או את משרד מקצוע. האוצר.
נכון,
כן.
הוא לא מנסה. הוא מנסה, הוא לא מצליח. אני לא רואה, אני לא חושב שסמוטריץ' בהכרח ירוץ ברשות הציונות הדתית בבחירות הבאות. לעומת זאת, אתה רואה שבן גביר בוודאי יוביל את הרשימה הזאת, בוודאי את עוצמה יהודית.
טוב, אז הנה משהו אופטימי. בן גביר עדיין לא זלג לכל חלקי הממשלה הזאת.
הוא עוד לא הצליח, אבל זה יקרה. הוא מתעצם.
אז שאלה אחרונה לסיום. אני עוקב אחריך הרבה זמן. בעבר היה לי חילוקי דעות, לא דיברתי איתך עליהם, חילוקי דעות מאוד משמעותיים איתך בסוגיה אחת.
שמה?
ואני מעניין אותי לשמוע אחת. זה שבחרת להופיע בערוץ 14. אני חשבתי שזה דבר נורא, שבעצם כל אחד מאיתנו שמופיע שם ומספר לעצמו אגדה שככה הצד השני שומע אותי, בעצם מנרמל מכשיר שחותר תחתנו. ברטרוספקטיבה, שאתה מסתכל על ההופעות שלך שם, מה אתה חושב?
אני מתלבט על הרבה בנוגע לשאלה הזו. קודם כל הייתי מופיע שם פעם בשבוע בפטריוטים, ולא סתמו לי את הפה אף פעם ונותנים לי לדבר. ואני יכול להיות שהייתי שם על תקן, לא יכול להיות, הייתי שם על תקן על התאנה, אבל כן צריך לדבר.
יותר מעל התאנה, צריכים במוסדות כאלה, בסיטואציות כאלה, בתיאטרון כזה, צריכים אנשים כמוך כדי לייצר עניין, לייצר רייטינג, לייצר לגיטימיות.
יכול להיות. היום לא הייתי מופיע שם. אני חושב שבשלב מסוים הגעתי, גם מאוד מאוד התחברתי למחאה נגד ההפיכה המשטרית, וגם הם מאוד מאוד הקצינו, והרגשתי כבר שאני... שהמקום, הקרקס הזה כבר גדול עליי.
ג'וש, משהו אופטימי לסיום, כי היינו די פסימים. דבר אחד אופטימי שקרה פה באולפן, שראיתי, אני חשדתי בזה שאתה נחוש להילחם בבן גביריזציה ובהפיכה המשטרית ובכל מה שקורה, וזה מאוד משמח לראות עיתונאים שחדלים לראות את עצמם רק כמדווחים וכסקופרים ומבינים שהם צריכים להציל את הדמוקרטיה.
אני רק אגיד, אני, בניגוד למה שכתבת, אני לא ויתרתי על הסקופים. זאת אומרת, זה חשוב לי להביא את הסיפורים, ולא רק בעיני בן גביר, אבל כן, היום בראש סדר העדיפות שלי, זה האיש הזה. זה האיש הזה. ומשהו אופטימי, אני אומר לך, שאני לא מתכוון לעזוב את המדינה, ואני לא מתכוון שבנותיי יעזבו את המדינה, ולא משפחתי, ולא אף אחד מקרוביי, אני נאבק בכל מי שרוצה לעזוב, כי רק זה המקום, זה חשוב שידעו, זה רק זה המקום שלנו, אין לנו מקום אחר, ולכן אנחנו חייבים להיאבק על המקום הזה, נגד האויבים שלנו מבחוץ, וגם על הדמותה של המדינה שלנו, ועל המוסדות שלה, ועל מערכת אכיפת החוק שלה, כי בלעדיהם אין לנו כאן זכות קיום.
אני מסכים איתך, ג'וש בריינר, אנחנו אגב נמדוד אותך כמו רוני אלשך, לפי תוצאות, ובמקרה שלך התוצאה היא מאוד ברורה, יש יעד מאוד ברור שצריך להקטין אותו דרמטית, את מספר המנדטים שלו, או להוציא אותו מהמערכת הציבורית הישראלית, אנחנו יודעים מי זה, ג'וש בריינר, תודה רבה שבאת לאולפננו.
תודה גיא.
אוקיי, ניסינו אופטימיות, אני חושב שיש קצת אופטימיות, אני בכל אופן שואב אופטימיות, שאני רואה א', את הלהט, אתם רק שומעים, אני גם מסתכל על ג'ו שהוא כאן באולפן, אגב זה פעם ראשונה שאני פוגש אותו, למרות שהוא עובד הרבה שנים בארץ, ואני נמצא כאן כבר למעלה מ-30 שנה, אבל אם הייתם גם רואים אותו, אז הוא עם להט בעיניים ומיקוד, ואנרגיה ונחישות, ואני גם רואה את התהליך שהוא עובר בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, וזה בדיוק סוג העיתונאים שאנחנו צריכים היום, כי אנחנו נמצאים בנקודה מאוד דרמטית בהיסטוריה שלנו, בין אם אנחנו רוצים או לא, אנחנו בדמוקרטיה מתגוננת, הרבה מהכללים שיש בעיתונות ובכלל כללי ההתנהגות בזירה הציבורית, אנחנו לא יכולים יותר לדבוק בהם, כי אנחנו ממש נאבקים כאן על דמותה של המדינה הזאת, ואנחנו יודעים גם שאם נעבור איזו נקודה מסוימת, חלק מהדברים יהיו כמעט על חזור, אז אנחנו צריכים להתגונן בכל דרך אפשרית. אז עד כאן המרקרים לשבוע, שבוע הבא תשוב אלינו כרגיל, ענת ג'ורג'י מהחופש, תודה לנהרה מלכין שהקליטה, לדן ברומר, העורך האגדי, לאמיר פקטור המפיק, תודה כמובן לג'וש בריינר על מה שהוא עשה ועל מה שהוא עוד יעשה, ולהתראות בשבוע הבא.